שקוף, הפודקאסט של תומר אביטל. העיתונאי העצמאי תומר אביטל יוצא לבדוק איך באמת בנוי המנגנון הישראלי.
שלום, אני תומר אביטל ואתם בשקוף. והיום, למה דירקטורים עם המצאה לא מוצלחת שרק מסרבלת את המנגנון? אל תרדמו, כי בזמן שאתם ישנים, הם מחליטים החלטות שנוגעות בכם. נכון, זה לא הכנסת, אבל אלו החלטות לא פחות חשובות. הדירקטורים הם שומרי הסף של החברות הציבוריות שבהן כולנו מושקעים. איך זה קשור אלינו? אם הדירקטורים מקבלים למשל החלטה כזו.
כל מה שחולה ולא מוסרי בכלכלה ובחברה הישראלית מתבטא בניסיון הזה לשלם למנכ״ל פניקס, אייל לפידות, סכום מופקע של 10 מיליון שקל. זה לא קשור למציאות הישראלית שבה מעמד הביניים לא גומר את החודש. במקום להוריד עמלות לציבור, נותנים מזכורות מופרזות כאלה. הדירקטורים צריכים לדעת שצריכה להיות להם יותר אחריות לציבור. זו אטימות ערכית שפשוט אי אפשר לשאת אותה. אנחנו צריכים להתייצב מולה כחברה. זה לא קפיטליזם, זה לא שוק חופשי, זו סתם תאוות בצע לא מרוסנת.
לפיד בעצם מתלונן שהדירקטורים אישרו למנכ״ל חברה ציבורית 10 מיליון שקל חבילת שכר לשנה אחת. מאיפה הכסף הזה מגיע? מהפנסיות של כולנו. לא, תנו לי רגע. דירקטורים הם הדרג הניהולי של חברות המשק. הם זוכים לתנאים מופלאים כדי לפקח על ביצועי החברה ועל המנכ״ל. לוודא שהחברה משרתת את המשקיעים, כלומר את כולנו. הם סוג של חברי כנסת, רק בחברות הגדולות. במילים אחרות, תפקיד הדירקטורים זה לשמש חוצץ בין הקרובים לצלחת לצלחת. המדינה המציאה את התפקיד הזה דירקטורים בגלל משהו שנקרא בעיית הנציג. המשמעות של בעיית הנציג היא מאוד פשוטה. ההנהלה לא תמיד תפעל לטובת בעלי המניות, כולנו, אלא לעתים לשם קבלת טובות הנאה משלל סוגים. ולא החלטות הם מאשרים, למשל כספים לבני משפחה של בעלי השליטה, כמו שקרה בדלק של יצחק תשובה. בכלל, כסף זה נושא לא כל כך רגיש אצל דירקטורים, הם די אוהבים לחלק אותו. תבינו, 22 בכירי ענף הבנקאות בישראל משכו באישור הדירקטורים 107 מיליון שקלים ב-2015. 22 איש, 107 מיליון שקל. זה 400 אלף שקל שכר לחודש בממוצע. שהמפקחים מטעמנו אישרו, אנשים שאמורים לשמור על הכסף שלנו, הם אישרו אותו כשכר בענף לא תחרותי. זה לא זה שבדיוק יש לאנשים אלה לאיפה לעבור, אלא לבנקים אחרים. ולעיתים הדירקטורים, לא כולם כמובן, אבל חלקם פשוט מכשירים בזבוז כספי ציבור.
אלה המשרדים המפוארים במגדלי עזריאלי של חברת נטע, שאחראית על הקמת הרכבת הקלה בגוש דן. למרות שהרכבת עוד רחוקה מלצאת מהתחנה, והתקציב חורג במיליארדים מהתכנון המקורי, דירקטוריון החברה החליט לאשר את פתיחת המשרדים דווקא כאן. דוח רואה חשבון חיצוני מלפני כחצי שנה, שבחן את התנהלות החברה קובע, דמי הסחירות השנתיים באזריאלי מגיעים לכ-8 מיליון שקלים בשנה, סך של כ-60 מיליון שקלים במשך 7 שנים. מה שמטריד שעל פי אותו דוח, כמעט ולא נבחנו חלופות. 60 מיליון שקלים מכספי ציבור שאושרו בלי למצמץ.
זה קצה הקרחון. אינסוף מקרים כאלו מדי שנה נחשפים. ובגלל זה בכלל ממונה דירקטורים מלכתחילה. הם אמורים הדירקטורים להגן עלינו, ציבור המשקיעים הלא מאוגד. בפועל אנחנו רואים שוב ושוב שחלק מהם הם מריונטות, חותמת גומי. שמדובר במחוברים שמקבלים את הג'וב הזה כצ'ופר, כדי לא להפריע ולאשר עסקאות הזויות. דוגמת רכישת מעריב על ידי נוחי דנקנר, אבל לזה נגיע עוד מעט. בקצרה, עסקאות חסרות היגיון. זה כמעט ברור לחלוטין מה יוצא לדירקטורים מזה. הטבות. השכר יכול להגיע למעל 1,000 שקלים לישיבה. דירקטורים שמכהנים במספר חברות ציבוריות במקביל יכולים בקלות להגיע לעשרות אלפי שקלים בחודש. כלכליסט באחד הפרויקטים ספרו למשל את הישיבות בהן השתתף פרופסור אריה עובדיה. הוא כיהן במקביל כדירקטור בבזן, שטראוס גרופ, מפעלים פטרוכימיים ועוד ועוד, והם הגיעו למסקנה שהוא הסתכל רק מהישיבות בכמעט 500,000 שקל בשנה. האם הוא באמת יכל לפקח על כל החברות האלה במקביל? לא יודע. אני כן יודע מה דרישות הקבלה לתפקיד הדירקטור. תעודת לידה. ולפעמים גם קשרים. כדי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית, מה שצריך בדרך כלל זה קשרים. יש קורסים, נכון, קורס דירקטורים, אבל הם קורסי העשרה. לעולם לא יבקשו אותם כתנאי בסיס. ובגלל שאין באמת מומחיות, ושהם בעיקר הגיעו כי הם קרובים למישהו, מתקבלות החלטות גרועות. אבל דבר אחד עדיין לא ברור לי. איך הם לא מפחדים מתביעות? הרי הדירקטורים הוצבו שם כדי שמישהו יישא באחריות לאותן החלטות גרועות. אז לאחרונה גיליתי למה. הדירקטורים מבוטחים בביטוח רשלנות. כלומר, כל מי שהצליח להתברג למאגר הדירקטורים גוזר עמלות מכובדות עבור השתתפות בישיבות, בהן התקבלו החלטות ומוללות, אבל ידע שאין סיבה אמיתית לשאול שאלות או להקשות, כי אין לו באמת אחריות. יש ביטוח דירקטורים. כלומר, לא משנה מה יקרה בסוף, הם מבוטחים. זה כמו שתחליטו לנסוע עם המכונית על המדרכה, בידיעה שאתם עלולים לפגוע בהולך רגל. אבל לא נורא, יש ביטוח. אז אתם אפילו מעלים את המהירות. רוצים לשמוע את הקטע הכי מצחיק? הם אפילו לא משלמים על הביטוח. החברות עצמן מכסות את אותו ביטוח שמאפשר לדירקטורים לקבל החלטות שמחסלות לפעמים את החברות מבפנים, אבל עוזרות לבעלי השליטה. ומלבד הביטוח, יש שיפוי מכיס החברה למקרה הקיצוני שבו יתבעו וינצחו אותם בבית המשפט, כי הם התרשלו והרסו את החברה. בקצרה, הפכת לדירקטור, אתה בווין-ווין סיטואשן. זה מה שיש לאיתן אבריאל, עורך מגזין דה מרקר, להגיד.
החוק בישראל וברוב המדינות המערביות בעולם קובע דבר שנקרא Business Judgment Rule.
מה שאיתן בעצם אומר זה שאם דירקטור פועל בתום לב, זה בסדר גמור שיעשה טעויות, אפילו נזקים. אבל יש לו בעיה עם האחריות במקור של הדירקטורים.
הדירקטורים בעצם היו חותמת גומי של בעל השליטה. למה חותמת גומי? כיוון שבעל השליטה ממנה אותם, ואם הם לא יעשו את מה שהוא רוצה, אז הוא לא יחדש את המינוי בפעם הבאה.
איתן גם מסביר שזה תפקיד מפנק, שהם יכולים לקבל עד 500,000 שקל בשנה, אבל עדיין הוא מכנה אותם, את חלקם, פטריות, עציצים, חותמות גומי של בעלי הבית. אבל יש גם מקום לאופטימיות.
הציבור והקהילה דורשים יותר שקיפות ויותר פתיחות ויותר שיקול דעת, ובמקומות שהדברים לא נעשים בצורה שנראית על פניו נורמטיבית, אז יש מהלכים היום של תביעות, תביעות נגזרות קוראים לזה, תביעות ייצוגיות במקרים אחרים, שמאפשרים לאדם לבוא ולהגיד, הדירקטורים לא התנהגו בצורה נורמטיבית, אני נכנס לנעליים של החברה, והחברה תובעת את הדירקטורים של עצמה כדי שיפצו אותם בכסף.
ואז איתן מספר על דסקש, שבבעלות IDB. שם השופט מנסה להבין מדוע הדירקטורים אישרו שנוחי דנקנר יקנה את מעריב. השופט אישר את התביעה הזאת ו...
אופר גרוסופ כבר כתב כמה פעמים במהלך הדיונים, שעל פניו נראה שהם לא עשו את הפרוצדורה, הם לא שאלו שאלות, הם לא הביאו בדיקות, הם לא הביאו מומחים, הם לא בעצם באו ושאלו את נוחי דנקנר, למה אתה באמת רוצה לקנות את מעריב, בשביל מה זה טוב לנו העניין הזה, תוכיח לנו, אנחנו רוצים יועצים נוספים, חוות דעת נוספות, שזה באמת קנייה הגיונית, את הסוף כולם יודעים, הרי הם קנו את מעריב במאות מיליוני שקלים במצטבר, והעיתון פשט את הרגל כמעט בין לילה, וכל הכסף הזה ירד תמיון, כסף כמובן של חברה ציבורית.
איתן מספר פה על ההבדל בין בזיזות לרשלנות, שזה יכולה להיות הפעם הראשונה שאנשים, שהדירקטורים הכושלים, יאלצו להביא כסף מהבית, מהכיס שלהם.
במידה וזה ילך לכיוון הזה, לשנות לחלוטין את הדינמיקה בין דירקטורים לבעלי בית, והדירקטורים באמת סוף סוף יהפכו לשומרי הסף שהם היו אמורים להיות מלכתחילה.
איתן בעצם אומר שזה דרמטי, שזה יכול למנוע חבילת הטבות משוגעת למנכ"לים, עסקאות בעלי עניין, כלומר עסקאות גרועות. הם לטובת בעלי הבית, אבל לרעתנו, המשקיעים.
שלום, שמי אירי שטארק, רואת חשבון, שותפה מנהלת בשטארק את שטארק רואי חשבון, ודירקטורית בבנק, בקרן פנסיה ובגופים נוספים.
זאת רואת החשבון איריס שטארק. כמו שאתם שומעים, היא עתירת ניסיון, והיא ממש, אבל ממש, אוהבת את התפקיד.
להיות דירקטור בחברה, גם ציבורית או חברה שהנפיקה אג"ח, זו חוויה מאוד משמעותית. אתה משפיע על גורלה של חברה ועל גורלם של הרבה מאוד אנשים. אתה מתמודד עם אסטרטגיה, עם חשיבה גלובלית. זאת חוויה, בהחלט חוויה מרתקת, אבל צריך לעשות אותה כמו כל דבר, במקצועיות ובזהירות.
שטארק בעצם אומרת שדירקטור צריך לפקח על ההנהלה, לייצג בעלי מניות, אין סוף אחריות, והוא גם חשוף למגוון תביעות אם מישהו נפגע. יש לה המון ניסיון, אז שאלנו אותה על האחריות.
המצב הוא שבו כמו בכל תחום, אם אתה לא מבוטח על ידי החברה ולא מבטיח לעצמך הגנות משפטיות, גם לממן את ההגנה המשפטית, שהיא הגנה מאוד יקרה בתביעה, וגם לשאת בנזק אם היא קבע בפסק דין או בכל פשרה או בוררות, אתה בעצם תהיה אדם לא שפוי שנכנס למערכת סיכונים בלתי סבירה.
שטרק שוב חוזרת על כך שיש דרכים שאי אפשר לבטח אותם את הדירקטורים, כמו מקרה של תרמית או זדון על חשבון החברה.
כמובן שצריך לזכור גם מי שעושה את הדברים האלה ומוגן גם מחובת הזהירות וגם ממה שנקרא חובת האמונים, אם הוא פעל בתום לב וזה אפשרי, שיש דרכים שבשום אופן אי אפשר לבטח אותם. כלומר, אם היית חלק מתרמית, חלק ממנזק שעשית בזדון, באי אושר, או שבאמת לא הייתה בכלל אכפתיות, או מעשה פלילי, או ממש התכוונת להפר את החוק, כמו מעילה או מעילה באמון, זה לא יעזור. כלומר, ברגע שאתה מחפש את הרווח האישי שלך על פני טובת החברה, ולא עשית את המירב, ואת כל מה שאתה יכול, ובצורה מתועדת, ובצורה שיש לה הוכחות, את כל מה שאתה יכול לטובת החברה ולטובת בעלי המניות, גם לנהוג ביושר, גם שהחברה תרוויח, גם שהחברה לא תיקח סיכונים, והסתפקת בעשייה מכוונת לרע, זה לא תהיה מבוטח, גם אם יהיה ביטוח.
מבולבל, החלטתי לפנות לפרופסור אסף חמדני, בעל תואר שלישי צנוע כזה מהרווארד, מומחה די גדול לדיני תאגידים. בהתכתבות בדור האלקטרוני הצלחתי לחלץ ממנו כמה תובנות. הנה רוי קץ מקריא את מה שיש לחמדני להגיד.
מקובל לחלק את האחריות של דירקטורים לשני סוגים, חובת אמונים וחובת זהירות. ככלל, חובת אמונים אוסרת על דירקטור לפעול בניגוד עניינים, זאת אומרת, לקדם את טובתו האישית על חשבון טובת החברה. אין אפשרות לקבל פטור מהפרה של חובת אמונים.
כלומר, אין פטור בשום מקרה להיות מושחת כדירקטור.
חובת הזהירות מחייבת את הדירקטור לפעול באופן סביר, זאת אומרת, לא להתרשל. אולם בעלי המניות, ולא הדירקטורים, יכולים להחליט להעניק לדירקטורים פטור מראש מחובת הזהירות.
ובישראל זה נפוץ, אבל לא מאוד. בדיסקונט השקעות, החברה שבה הוגשה התביעה בעניין מעריב, היה לדירקטורים פטור. אבל בית המשפט קבע שהוא לא חל בגלל שהתקיימו החריגים הקבועים בחוק.
ההצדקה לפטור מבוססת על הבעייתיות בתביעות של רשלנות. בניגוד להפרת חובת אמונים, שבה הדירקטור פועל כדי לקדם את טובתו האישית, חובת הזהירות יכולה להטיל אחריות גם על דירקטור שפעל בתום לב, והאמין שהוא מקדם את טובת החברה. כיוון שחברה עסקית אמורה לקחת סיכונים עסקיים, בתנאים של חוסר ודאות, ההנחה היא שייתכן שבעלי המניות יעדיפו לפתור את נושא המשרה מאחריות לחובת זהירות, ובכך לעודד אותם לקחת סיכונים, גם אם בדיעבד יתבררו כלא נכונים. בסופו של דבר, בעלי המניות תמיד יכולים לפטר דירקטורים שנכשלו במישור העסקי.
וזה משהו שכמעט, אבל כמעט מעולם, לא קרה. זה הפרופסור חמדני, ואני רוצה לומר לסיכום שמי שאומר שבלי פוליסה אף אחד לא רוצה להיות דירקטור כי הוא יפחד מתביעות, אז שיקרא את הפוסטים שלי. על רובה מרחפים איומי תביעה. אבל כל הקטע הזה שאני עומד מאחוריהם, אני נושא באחריות. שתי מילים קסומות שהמחוברים הצליחו בחסות הכנסת לעקר מתוכן בעולם התאגידי.
שקוף, הפודקאסט של תומר אביטל. העיתונאי העצמאי תומר אביטל יוצא לבדוק איך באמת בנוי המנגנון הישראלי.
אתם הקשבתם לשקוף, אני תומר אביטל. הצטרפו גם לפודקאסט הבא,